בואו נתחיל בזוזות מזה. אומרת הגמרא, תניא, כן, אנחנו בפרק ראשון פסקה אחת. תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת, לחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו זכור לטוב והמתין לי על הפתח עד שסיימתי וכו'. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת בחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שם יפסיקון ובדרכים וכו'. באותה שעה למדתי ממנו ג' דברים. למדתי שהם נכנסים לחורבה וכו'. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי, אוי שהחרבתי את ביתי. אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד, אומרת כן, כך, אלא כל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. ולא עוד, אלא בזמן שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשאות, ואומרים, יהיה שמי רבה, מברך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו, ואומר, אשרי המלך שמכנסים אותו ואיתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל השולחן הזה. אומר הרב, ראיתי בעזרת השם יתברך לבאר עניין אגדה זו. מה תועלת יוצאת מכל הסיפור הזה? ואם רק מפני החידוש הכללי שבצרת ישראל כביכול עוצר, דבר זה נודע למדי, ובואר גם כן פסוקים פורשים, ואין צריך ריחות. אבל בא עניין לעניות דעתי לבאר תוכן באור צער שלמעלה, מה שלא ניתן להבין על פי פשוטו. כלומר, כמו שהסברנו אז, בעצם לבאר את הרעיון הכללי שהקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, ושכאשר עם ישראל בגלות גם שכינתה בגלותה, זה ברור, זה פשוט, זה פסוקים מפורשים, זה גמרות מפורשות, ולא צריך למלא את הסיפור הזה בשביל זה. זה אמנם יסוד מאוד מאוד חשוב, ההבנה הזאת שעם ישראל הם הביטוי של הופעת השם בעולם, וכאשר עם ישראל ממילא נמצאים בגלות, במצוקה, בצרה, לא בשיא גדולתם, ההופעה האלוקית בעולם גם כן נמצאת בדיוק באותו המצב. כי מי שמופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם זה ישראל. עם זו יצרתי לי, תלתה יספר הוא כידו. אבל זה לא צריך להגיד, זה פשוט. אלא להבין את הצער. כלומר, מה בדיוק החסרונות שעליהם יש כביכול צער של השכינה? מה בדיוק החסרונות? מה בדיוק הבעיות? ההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, גם כדי שנדע על מה להתפלל ולמה לייחל ולמה לצפות, וגם כדי שנוכל לפעול לתיקון הבעיות האלה. כי אם זה עיקר הצער שלמעלה, אם אלו הם עיקרי הבעיות, אז זה גם עיקרי התיקון, זה גם עיקרי הבניין. וניקח לנו למשל עניין צער האמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש ממנו על הדברים העיונים. הנה, כל דבר שמלך כדרכו וטבעו הוא מתמיד בהנהגתו, אין בו צער. והצער לא ייתכן כי משהו מקרה הוא יוצא חוץ לטבע. כמו הבריאות של, הוא המצב הטבעי של החי והחול יהיו חוץ לטבע. וכל דבר שהוא חוץ לטבע ודאי לא יתמיד, כי כך היא עמידה שכל דבר חוזר לטבעו. טוב, בדברים האלה התעכבנו בפעם הקודמת, אתם זוכרים, אז אני לא מתעכב עכשיו. דברים פשוטים. כאב, מצוקה, בעיה זה תמיד כאשר דבר לא נמצא במקום הנכון שלו. לא נמצא בטבע שלו. ממילא זה גם לא יתמיד. למה זה לא יתמיד? זה המהר"ל הידוע בנצח ישראל שם, שאם זה היה מתמיד, אז זה היה הופך להיות טבע. כלומר, אם דבר, אני יודע, אומרים שחלק מבעלי החיים היו פעם בים ועכשיו הם ביבשה וכן להפך, כלומר יש שינויים, נניח, בסדר, אבל אם זה הפך להיות מצב קבוע, אז זה כבר הטבע שלהם השתנה, כבר הטבע הקודם שלהם הוא לא טבע, עכשיו טבעם להיות מחוץ למים, בתוך המים. כל דבר שהוא כבר השתנה, אז כבר זה הטבע החדש. אבל כשאנחנו אומרים שדבר גורם החובים ומצוקה, זה בגלל שהוא עומד במצב הלא טבעי, והראיה שזה לא טבעי, שזה עתיד לחזור.
ככה גם הגשת שמחה והפוך.
כן, זה לצד ההפוך. כלומר, אם אדם נמצא במקום שלו, עושה את תפקידו, את יהודו, אז הוא שמח.
אבל אני שואל, כאילו, אם הצער, הכאב זה דבר שהוא לא נשאר, אז אולי גם השמחה והדברים טובים לא נשארים.
לא, כי להפך. אם אנחנו רואים שכאב ומצוקה נובעת מזה שאדם נמצא לא במקום שלו, ובגלל זה לא המקום שלו, וזה לא טבעו, לכן ברור שזה ישתנה. כי אם זה לא היה משתנה, והיינו רואים, לעולם זה יהיה ככה, זה הפך להיות טבעו. זה הפך להיות מקומו, כי זהו, זה לא עתיד להשתנות. אבל הצד ההפוך הוא בדיוק הפוך, זאת אומרת, השמחה נובעת מזה שאדם נמצא במקומו, ודווקא בגלל זה מקומו וזה טבעו, אז הוא יכול להיות שם תמיד.
השמחה זה משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, השגרה, אבל זה השאלה.
יש כל מיני רמות של שמחה. יש כל מיני צדדים של שמחה. השמחה הפשוטה היא שאדם עושה את תפקידו. עכשיו, אדם עושה את תפקידו, זה לא משהו סטטי. זה משהו שכל הזמן הוא עושה, הוא יוצר, הוא פועל. בדיוק שבוע ניגש אליי איזה אחד מהאנשים פה ביישוב. סיפר לי על אח של אשתו, שהוא בדיכאון עמוק. כבר הרבה זמן הוא הולך לפסיכולוגים ושום דבר לא מועיל. ככה שקצת שמעתי מה זה. אמרתי לו שאולי זה פתרון פשוט, אבל אחד הדברים שגורמים לאדם להיכנס לדיכאון, כי הוא יותר מדי מעיין במצבו ולא עושה שום דבר. כלומר, כשאדם עושה את תפקידו, זה תפקיד הפשוט. עובד, מקים משפחה, לומד תורה, עושה מצוות, דברים פשוטים, לא... אז הוא בדרך כלל שמח. ככל שאדם יותר עושה ופועל, כך הוא יותר שמח. כלומר, זו השמחה הפשוטה. השמחה שאדם נמצא בתפקיד שלו, פועל, עושה, יוצר, זה... לא. טוב, נמשיך, זה בצד. ועל פי אלה הדברים, נבין עניין צער של מעלה בצרתם של ישראל. כי הנה, אנו רואים טבע הנהגה הכללית באומות הולך ומתחלף. פעם יעלה עם אחד אל מרור רום המעלה, ופעם ירד ואחר ירד ראש. באו הנביאים וחזל ביהו דבריהם להודיע לנו שלא נתייחס חס ושלום לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס ושלום מסדר ההנהגה הטבעית, שכך היא דרכה ומנהגה להיות בה חליפות ותמורות לעם ועם, ולא לעם אחד לעולם חוסן. כלומר, קודם כל, אמירה כללית, עם ישראל עתיד לעד לעמוד בראש העולם. להיות עם הסגולה. להיות העם המרכזי שמציד את העולם לתפקידו. זה לא עתיד להשתנות. אנחנו מכירים את הפחד הזה שעם ישראל יוחלף. פחד שהתחיל, אולי אפשר לומר, הראשון שפחד את הפחד הזה היה יעקב אבינו. נכון, זוכרים את המדרש שמדבר על זה שיעקב אבינו רואה את האומות עולות ויורדות, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו בסולם, ובעצם מה זה מלאכי אלוקים הללו על פי המדרש? זה שרי האומות. שר של בבל עולה 70 שליבות ויורד, ופרס ומדי ואדום עולה, לא רואים מתי יורד. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, טוב תעלה עכשיו אתה. מה יעקב עונה לו? פחד. מה אני מפחד? שמה גם אני ארד. זאת אומרת, כי מי שעולה, אז הוא יכול לרדת. מי שלא עולה, אז הוא... הוא בסדר. כלומר, זה גם פחד נטוע בתוכנו. כלומר, כל זמן שאדם עוד לא גילה את כל כוחו, הוא תמיד יכול להגיד לעצמו בעיקר וגם לאחרים, טוב, עוד לא מימשתי את הפוטנציאל התמון בי. נכון, הוא יכול עוד לנחם את עצמו. כשאדם בא ופועל בכל הכוח, מה הוא עלול לגלות? שכל הכוח שלו זה ככה, ולא ככה. אז גם יעקב אבינו יש לו פחד לעלות, כי הוא אומר, כאילו אני אבוא ואני אגלה את הכוח ואני אתחיל לעלות, ואחרי זה ירד. אחרי זה פתאום יגלה שעד כאן מגיע הכוח שלי, ובזה גמרתי את תפקידי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פתאום? אתה יכול לעלות. כלומר, אתה לא תרד. וזו אמירה כאן. עם ישראל לא ירד, לעולם. עם ישראל זה מסודות הבריאה. בראשית ברא אלוקים, למדנו שם רשי, נכון, בשביל ישראל שנקראו ראשית. נכון, ישראל הם ממש ביצוד הבריאה. כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. ולכן, זה הדבר הראשוני. ומה זה קשור אלינו? כי כל פעם שישראל נמצאים לא ברומלתם, לא בהנהגת העולם, לא בהובלת העולם, זה אומר זה מצב לא טבעי. זה לא הטבע, טוב ישראל פעם יעלו וירדו, כמו שטוענים הנוצרים, שאומרים שעם ישראל הוחלף. לא, עם ישראל לא יוחלף לעולם, ולכן יש צער של מעלה, כי המצב שישראל לא מוכרים כעם הסגולה, כעם האלוקי, המצב שלא כל פעול אומר אלוקי ישראל מלך, מכיר שאין אלוקים אלא בישראל, ושכל גילוי האלוקות זה דרך ישראל, המצב הזה הוא מצב לא טבעי, לא נורמלי, לא רגיל. אז זה קודם כל, לכן זה מעורר צער. ועל דבר שסדר ההנהגה כך הוטבע, אין שייך לומר צער למעלה. נכון, אם זה היה אמור להיות הסדר הרגיל, שעם ישראל עולה ויורד, אז אין צער שירד. כי עד רבה, שמתברך, שמח בהנהגתו הטובה והשלמה. אבל עניין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא כתב ההנהגה. כי מראש הכין השם יתברך סדרו של עולם שיהיו ישראל גוי עליון לכל גוי הארץ. ועל אופן זה דווקא ישתכלל הדר העולם ויבואו הבריאות לתכלית שלמותם, שהוא המלאך הטבעי שחקק להם העליון, יתברך שמו בחוכמתו העליונה. ונמצא שירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה הכוללת, שבא מצד כוח הבחירה ומסדרי העניינים אחרים שחייבו ירידתם לשם. זאת אומרת, למה ישראל יורדים? לא כי זה טבעי, לא כי זה הנהגה אלוקית, כי יש להם טעויות בבחירתם. כן, המדרש על פרשת בראשית מדבר על יצר רע, גם זה שמוזכר על יצר רע, אז המדרש אומר, סליחה, יצר הרע, אתה עשית אותו רע. מדרש מאוד מעניין. אתה עשית אותו רע. באמת יצר רע הוא לא רע. מי עשה אותו רע? אתה. הראיה, אומר המדרש, שתינוק אין לו יצר רע, שילד קטן אין לו יצר רע. אז מי עשה את היצר רע? אתה עשית אותו. צריך להבין את זה, כי לכאורה. אבל באופן כללי, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא יצר זה טוב מאוד. גם יצר רע הוא כוח, הוא כוח טוב. הוא כוח מבורך. יש ביצר הרבה יתרונות. כוח החיים, כוח חיוניות. ולכן אתה עשית אותו, אומר המדרש לאדם. אתה עשית את היצר הזה, הוא מעצמו הוא טוב, מה אתה רואה? אתה עשית אותו. אז אותו דבר גם כאן. זה שישראל יורדים, זה בגלל קלקולים בסדרי הבחירה שלהם. לא בגלל שזה הטבע האלוקי, אלא בגלל, כמו שהרב כותב כאן, קלקולים בבחירה, ואפשר להגיד עוד דברים שלא תמיד אנחנו יודעים אותם. איזה שמהלכים אלוקיים שככה היו אמורים להיות.
איך אפשר לבחור בדבר שהוא לא טוב אם אין לך עדיין יצר רע? איך אתה מתחיל?
היצר רע, לא אפשר להגיד, בגדול האדם מורכב, ככה אנחנו מקובלנו, משלוש נפשות. נפש אלוקית, נפש בהמית ונפש שכלית. מכירים? נפש אלוקית, כוחות חיוניים, שיש בהם צד בהמי, כן, מה הכוונה? זה אפשר להגיד הצרכים של האדם, הרצון של האדם לאכול, להתענג, לנוח, לדאוג לצרכים שלו. יש נפש אלוקית. הנפש האלוקית היא רוצה להתנתק מהעולם הזה, לדבק בקדוש ברוך הוא, מתרפקת על דודה. כבר יש לה רצון עליון נשגב מאוד. ונפש שכלית שתפקידה לבחור ולהכריע בין שתי הנפשות. עכשיו, כל כוח, וזה יסוד מבריאת העולם, כל כוח בעצם רוצה להתפשט בלי גבול. כל כוח שיש לנו רוצה להתפשט בלי גבול. כל כוח שיתפשט בלי גבול, יהיה בזה קלקול גדול. נניח, אם הנפש הבהמית יתפשט בלי גבול, זה פשוט, נכון? אדם יהיה בהמה. יש דוגמאות כאלה, כן, הרמב"ם מדבר על בהמות הולכות על שתיים. כלומר, ואם הנפש האלוקית תתפשט בלי גבול, זה גם, זה טוב? זה גם גרוע. כי אז מה נקבל?
מלאך.
טוב, מלאכים דווקא סביר, אבל מה נקבל פה בעולם? נקבל נזירים קיצוניים, שזה לא טוב, זה לא רצון השם. הנזיר נקרא חוטא. אפשר שיהיה נזירות לשעה, לזמן מסוים, לתיקון. מצב כללי של נזיר זה חוטא, שחטא על הנפש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים, אנשי קודש דיון. לכן, ממילא, כל כוח הוא, אם הוא מתפשט, ולכן אין לנו משהו רע. יש לנו כוחות, שאם הם ילכו וילכו כל כוח ולא יהיה פה שליטה, וחזר גם מגלים לנו שנפש הבהמית, כיוון שהיא קרובה יותר לגילוי העולם הזה, היא יותר מצוי שהיא תתפשט מאשר נפש האלוקית שתתפשט. ומי שיכול לאזן ביניהם זה הנפש השכלית. אבל אין משהו שהוא רע. לכן אדם, למה ששאלת, יכול לחטוא למרות שאין לו רע, מה הכוונה? אבל יש לו כוחות שאם לא תיתן להם את הגבולות שלהם, אז ממילא זה יצא רע. זה יצא רע, לא כי יש לו יצא רע. זה בדיוק המבול, נכון? אנחנו פרשת נוח. זה בדיוק בדיוק המבול. מה זה מבול? אנשי דור המבול נתנו לכוחות שלהם לזרום. זרימה שוטפת, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל. כלומר, מה זה אומר? אין גבולות. כן, חז"ל אומרים שלא נחתם גזר דין המלך על הגזל. הגזל זה בעצם עולם בלי גבולות. הכל אני יכול לקחת, הכל אני יכול לעשות, שום דבר לא יגביל אותי.
זה כבר גמור, הכל יגביל אותי, מה שאני אעשה לא שווה שום מאמץ, כי משום אחר גמידו וזה ממני.
כן, זה אתה מדבר על מי שגזלו אותו, אני אומר על הגוזל. הגוזל בעצם אומר, סליחה, מה שאני רוצה אני יכול לקחת. זה לא משנה מה שלי, מה שלא, אין גבולות, אין גדרים, אין דין, אין משפט. כאילו אני יכול לקחת מה שאני רוצה, מכל מקום. ושוב, וזה מתבטא בסוף, שגם הבהמות כתוב ששימשו ממנו מינם. כלומר, אין גבולות. כל היצרים מתפשטים. אז הקדוש ברוך הוא הביא להם מבול. מבול זה בדיוק אותו דבר. זה שהמים, שבאופן כללי מים זה טוב. מים זה מחיה. מים זה מצמיח. אבל שהמים יורדים בלי גבולות, בלי הגבלות, אז נהיה מבול. אז נהיה שיטפון. זה מידה כנגד מידה למה שהם עשו, לאיך שהם פעלו. אז ממילא, זה ממילא החטא. החטא, באופן כללי, אם נרצה להגיד כותרת, ואולי מי שמבטא את זה הכי טוב, כמו שאתם זוכרים, למדתם תיבות עולם בשיעור א'? אז אני מקווה שלמדתם קצת ספרי מהר"ן. המהר"ל מתבטא בהרבה מקומות שמהו יצר רע? יצר רע זה היציאה מן הסדר. זאת אומרת, באופן כללי הכל טוב. מה לא טוב? כל דבר שיוצא מגדרו, יוצא מסדרו. העבודה שלנו היא לארגן ולסדר. טוב, אז נחזור אלינו. אז יש צער של מעלה כי זה לא אמור להיות. ולמה זה קורה? בגלל, כמו שאמרנו, כמו שהרב כתב, מצד כוח הבחירה וסדרי עניינים אחרים. והוא כמו חולי שולט בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא. על כן ישראל בטוחים מאוד על החזרת מעלתם, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה. זה דבר שהרב קוק הרבה מאוד מדבר עליו, הביטחון הגמור שצריך להיות לנו בבריאות.
מה?
בבריאות. ביכולת שלנו לחזור לבריאות. בין האישית, בין הכללי, כלומר בין כל אדם, צריך, דיברנו על זה באורות התשובה, להיות בטוח בזה שהוא יכול להיות מתוקן, בטוח בזה שהוא יכול לעשות תשובה, וגם העם כעם צריך להיות בטוח בזה שהוא יכול לחזור למעלתו, להאמין בעצמו, להאמין בכוחו, להאמין בכוחו מכוח ההנהגה האלוקית, מכוח הכוחות האלוקיים שבתוכו. זה ממלא יסוד פשוט, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה, וזהו שנאמר, שאמר הכתוב, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך. כי חסד עולם הוא החסד הכללי, הגדול, שבשבילו מנהיג השם יתבח זו המציאות, שחקק בה חוקים טובים המביאים את הברואים לתכלית השלמות והטובה. ובזה החסד ריחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי שם מעלתם חוק בשלמות הכללית. והסתרה שהסתיר פניו התברך מישראל, הוא רק מקרה שאי אפשר קיומו, וזהו כשאמר, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, כי בערך ההנהגה הכוללת יקרה רגע כל דבר שאינו חוק ההנהגה. אם כן סופו להתבטל, מה שאין כן ההנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא הקבועה, ששם אותה לעד לעולם חוק ולא יעבור. זה פסוק ידוע, כן, בשצף קצף, ייחוד יש עליו כמה מנגינות מאוד יפות, אז, מכירים, נכון? אז ממילא, מה אומר הפסוק? הפסוק הזה הוא תמוע. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, כאילו, יש כאן איזה קצף שפתאום עלה, וקצף כידוע סופו להתפוגג. אני יודע שקצף זה גם פס, אבל יש כאן גם איזה קצף על פני המים, שסופו להתפוגג. הסתרתי פניי רגע ממך, זה רגע אחד. רגע אחד. זה עוד מעט עתיד להיעלם. ולעומת זאת, אהבת עולם אהבתיך. עכשיו זה, כן, בחסד עולם מרחמתיך, אהבת עולם אהבתיך.
זה פסוק מהתורה או מהנביאים?
זה מהנביאים, ישעיה. אז ממילא, לכאורה זה קשה, כי מה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו רק רגע מאיתנו? הרגע הזה הוא רגע מאוד ארוך, כן, כאילו, אנחנו מ... כי האמת היא רוב ימי העולם עד עכשיו אנחנו בהסתר פנים. אז האם זה רגע? אומר הרב, כן, זה רגע. למה זה רגע? כי מה ההבדל בין רגע לבין עולם? רגע עתיד לחלוף, עתיד לעבור. רגע הוא זמני. כמה זמן? יכול להיות הרבה זמן, אבל זה עדיין זמני. לעומת זאת, עולם זה הדבר הקבוע. המצב של העולם, המצב הקבוע, זה שישראל הם במעלה עליונה. אהבת השם מתגלה אליהם, הרחמים האלוקים מתגלים אליהם. יש שצף קצף של רגע, וזה הסתר פנים. לכן זה רגע. זה רגע כי זה זמני. זה רגע כי זה ארעי. אגב, יש כאן גם עיקרון ששייך גם לחיי האדם, שההבדל בין קבע לבין ארעי, הוא לא עניין של זמן, אלא עניין של איכות ומהות. המהר"ל כותב על זה, כששואלים את האדם, האם קבעת עיתים לתורה, לא שואלים אותו אם למדת, נכון? שואלים אותו אם קבעת, למה לא לשאול על ה... כי זה לא משנה, לא שואל, לא משנה. זה פחות חשוב אם למדת או לא למדת, יותר חשוב אם קבעת. זאת אומרת, האם העיתים לתורה אצלך היו קבע?
מה, לא חשוב מה
עושה? חשוב מאוד, אבל היחס לתורה, הקשר לתורה, הוא בשאלת הקבע. זאת אומרת, במידה מסוימת, אדם שלומד דף יומי, קבוע, חוק בל יעבור, אין יום שהוא לא לומד דף יומי. זה, אם הוא לא למד, זה שינוי עצום, זה לא טבעי, זה לא נורמלי, הוא מיד משלים את זה למחרת. אם במקרה קרה איזה מה, אבל בדרך כלל אין כזה דבר. בפעם האחרונה שהיינו במעייני הישועה ללידה, זה אמנם היה לפני איזה שנה, אבל ראיתי בעל ואישה שם נכנסים לחדר לידה, והבעל מדבר עם האישה, ואומר לה, טוב, את תיכנסי לחדר לידה, אני הולך ללמוד דף יומי. היא אומרת לו, אני רוצה שיהיה איתי בלידה. לא בזאת שמעת שאני לוקח זמן עד הלידה. אומרת לו, וזה, אבל, ואם אני ילד, הוא אומר לה, אבל תראי, את רואה שעוד מעט שקיעה, לא למדתי דף יומי, כל היום היינו עם הצירים, והסתובבנו ובאנו עכשיו, מה יהיה, יבוא יום. זו זה יפה. כל, זה.
היא חושבת אחרת.
מה?
היא חושבת אחרת. אבל היה חלדי?
כן.
היא נגיד לזכותם.
כן. רציתי להציע שאולי עם דף יומי בחדר לידה. היום כידוע עושים דף יומי בכל דבר, יש בר מצווה, יש בת מצווה, חתונה. הייתי בחתונה של מישהו, שהאבא של החתן, הוא יודע שאני מלמד דף יומי, אז פתאום באמצע החתונה אומר לי, בוא נשב רבע שעה, נלמד את הדף היומי. כלומר, אבל מה שאני רוצה לומר בדבר הזה, זה הקביעות, שזה כאילו חוק בל יעבור, זה מראה את הקשר העמוק, זה מראה שזה הקבוע. הדברים בדרך כלל לא נקבעים, אנחנו מאוד נוטים לייחס חשיבות לכמה זמן השקענו, אבל השאלה יותר עמוקה זה האם זה קבוע או לא קבוע. יכול להיות שבפועל יהיה אדם שמדי פעם יושב יום שלם ולומד 20 שעות, אבל הוא לא לומד כל יום. אז אמנם הוא לומד, וזה יפה וזה מצוין, נפלא, אבל הקבע הזה חסר, הקשר הפנימי הזה. ולכן גם פה יכול להיות שזה הרבה זמן הסתרת הפנים, לצערנו, לבושתנו, זה הרבה זמן, אבל זה רגע. דיינו, זה לא קבוע. זה דבר הרעי. לעומת זאת, הקשר עם הקדוש ברוך הוא הקבוע. הוא הנצחי. הוא החוק עולם. והנה, החיסרון שבעולם, מצד שפלותם של ישראל, ניכר בכמה דרכים. האחד, מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם. ושישראל במעלה הם יכולים להטיב הרבה לטובת שלמות העולם, כעניין שאמר גבריאל, אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף המאזניים, דניאל יש חמודות בכף שנייה לא נמצא מכריע את כולם. וכשאנשי מעלה קדושי עליון כאלה נוטים בשפל, כל שלמותם אינו נשמע בעולם, ראה רבי אל הבריאות כולם, ונגד חוק השלמות שייסד השם יתברך בבריאותם. אז הבעיה הראשונה במצבם הלא נורמלי של ישראל, בזה שישראל הם לא ראש לכל האומות, המצב, הקלקול הראשון, זה שאנשי המעלה שבישראל לא מנהיגים את העולם. קולם לא נשמע. זה חיסרון אחד, חיסרון גדול מאוד ובעייתי מאוד. אני רוצה לציין באופן מאוד מובהק, שעל פי דברי הרב כאן, זה לא שאין אנשי מעלה בישראל. אתם זוכרים את הבדיחה על הסומסומים? על הסומסומים. פעם היה פה מישהו, שאתם מבינים שמי שאומר כזה דבר לא יכול להישאר פה, אז הוא כבר לא פה, הוא באופרה. אבל היה פה מישהו שאמר, היום המצב של הרבנים הוא שהם כמו סומסומים, הרבה וקטנים. ככה.
אז הרב קוק אומר את זה.
מה? הרב קוק אומר סומסומים.
לא, הוא לא אומר סומסומים. אבל הוא אומר שהדור כאילו, עם הדורות כאילו עם ישראל נהיה יותר גבוה במעלה.
נכון. אבל זה לא שאין אנשי מעלה בישראל, וזה גם לא מה שהרב כותב. הרב כאן כותב שיש אנשי מעלה, אבל בגלל שישראל הם לא ברום המעלה, לכן אין להם השפעה כמו שהיה צריך שיהיה להם. זה דבר מאוד מופלא הדבר הזה, שגם, זה דבר מאוד מופלא, שגם אנשים שלא שומרי תורה מצוות בתוכנו, יש להם ישרות ישראלית מיוחדת. הנה ניתן דוגמה מהימים הללו. ראש הממשלה נתניהו נמצא באום. מה השפעתו?
שאתה שהוא בארצות הברית.
האום זה בארצות הברית, זה בניו יורק. אז אני אומר, השפעתו היא כלום, כן? כלומר, הוא מדבר אל הקיר. אבל באמת, מה? כן. לא, הוא לא ממש מדבר אל הקיר, הוא מדבר אל אנשים, אבל הם לא בדיוק פתוחים לשמוע אותו. אבל באמת, אם תקשיבו, הדברים שהוא אומר הם דברים ישרים מאוד. שהעולם, משום מה, באמת אני אומר, משום מה לא קולט את הדברים הישרים האלה, הפשוטים. לא קולט שמרמים אותו, לא קולט שעובדים עליו, לא. כאילו ראש הממשלה שם מדבר על הגרעין האיראני, כדרכו, אבל זה, אבל אני אומר, זה באמת דבר מפליא שהעולם כזה עיוור וכזה טיפש. וראש הממשלה הישראלי אומר דברים שבמקרה הזה הם נכוחים, הם ישרים, הם טובים, הם בריאים. אבל זה, למרות שלא הייתי, אני לא חושב שאליו הרב קוק מתכוון שזה באנשי המעלה בישראל. הוא מתכוון על ענקי התורה, שבאמת אם קולם היה נשמע, אם הם היו מובילים את העולם, העולם היה נראה אחרת, לגמרי. מתוקן יותר, מעודן יותר, מוסרי יותר. וממילא זה החיסרון הראשון, זה חיסרון ענק. צריך לדעת שחיסרון ההנהגה הוא אחד החסרונות הכי גדולים שיש. אנחנו אולי כאנשים פרטיים לפעמים שוכחים את זה. אבל זה שההנהגה היא לא מתוקנת, זה אחת הפגיעות הכי נוראות שיכולות להיות. גם היום. זה שההנהגה הישראלית לא מתוקנת. יש איזה נזקים אדירים לכל יחיד, לכל פרט, לכל אדם, בטח למצבם של כלל ישראל. זה נורא והיום הדבר הזה. אז זה החיסרון הראשון. החיסרון השני, הבית מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב. ורצונו יתברך להטיב לבריאותיו, וכל זמן שחסר הדבר המשלים אינה נגע בשלמותה. כלומר, עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות היא, היום אנחנו אולי לא מכירים בזה, כמה זה חשוב. למרות שאנחנו מתפללים על זה, כן? רצה השם לוקנו, ממך ישראל, תם שאב, השב את העבודה לדביר בידיך, ואישי ישראל לתפילתם. כלומר, אנחנו מתפללים להשבת העבודה. לאחת התפילות היסודיות שלנו, להחזיר את הקורבנות. ומה העניין של, ומה עניינם של הקורבנות? בקורבנות היה האדם לוקח את יסודות המינים שמהם הוא ניזון, במילים אחרים, אחרות, יסודות הכלכלה. הוא היה לוקח את הבהמה שמייצגת את הבשר, הוא היה לוקח את החיטים, הוא היה לוקח את היין, אפילו היה במקרים מסוימים לוקח את הפירות, כן, ביקורים.
וגם מים.
ודאי את המים, שמייצגים גם כן את השפע החומרי. והיה, עכשיו זה לא רק מייצג, זה באמת הדברים שאם הם יהיו הרבה, יהיה שפע. ואת הדברים האלה היה לוקח ומעלה לקדוש ברוך הוא. ובזה יוצר קשר. קשר בין השפע האלוקי, הרוחני, שהוא יורד לכאן, הוא מתגשם בהמון המון דברים, בין השאר במזון, בין השאר בכלכלה, בין השאר בכל הדברים שאנחנו צריכים כדי לבנות את העולם. והקשר הזה היה יוצר שפע, יוצר השפעה גדולה. וברגע שאין קשר בין הדברים, אז יש פחות שפע בעולם. יש רעב בעולם. היום גם יש מצב נורא והיום של רעב בעולם. אחד מכל 8 אנשים בעולם יש לו תת זונה. כלומר, הוא לא יכול לאכול, אין לו מספיק אוכל להבטיח את בריאותו, את קיומו התקין. אחד מתוך 8, זה הרבה יחסים. זה היום, זה נתון היום. זה ירד בשנים האחרונות, כי עם ישראל בארצו בכל זאת, אנשים עולים להר הבית, זה משתפל. אבל מחדשים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז העולם,
זה לא מחליף, כאילו, התפילה זה לא מחליף ממש?
לא. זה, כן, זה כמעט, זה, לא, זה לא מחליף ממש את הקשר הממשי. זה כמו איש ואישה. שהאיש נמצא, אני יודע, בשליחות בפולניה. ומדברים בטלפון, והאיש אומר לה, עתיתי בלב זה כאילו עתיתי ממש. ואומר לה, שאנחנו מדברים זה כאילו אנחנו מדברים פנים אל פנים. והוא נותן לה גם נשיקה בטלפון. נפלא. מאוד יפה. זה כמעט כאילו הם ביחד. אבל הם לא ביחד. לא יעזור. כלומר, הניתוק הוא ניתוק, כלומר, אפשר לנסות לדבר על הקשר, אפשר לחלום על הקשר, אפשר לדמיין, אפשר להגיד, אנוכי במזרח, במערב, וליבי במזרח, כן, כלומר, אפשר להגיד, זה נכון, שהלב נמצא שם, והלב בארץ ישראל, למרות שאני לא, אבל בפועל, זה לא אותו דבר. בוא נגיד ככה, נבטא את זה בביטוי חומרי, לא יוולדו מזה ילדים, מהקשר המופלא שיש להם דרך הטלפון. זה לא עניין טכני, זה עניין מהותי. זה קשר שהוא לא מוליד חיים. הוא לא יצר חיים. כי הוא לא, למה? כי הוא לא קשר שלם. אז גם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא שאין קורבנות, הוא תפילות, הוא בדיבורים, הוא מחשבות, אם אין קורבנות, שזה הקשר הממשי, הרבה פחות חיים נולדים מהדבר הזה. הרבה פחות שפע. וזה בעיה שנייה. זאת אומרת, הבעיה השנייה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שפע בעולם, רוצה שיהיה חיים בעולם, ואם אין קורבנות זה לא יוכל להיות. היה אתמול אספת הורים לילדים שלי בבית ספר, לא אתמול, שלשום, יום שלישי. אז דיברתי עם כמה מורים, שאלתי אותם, מה מגמתכם פה בבית ספר? הם התחלו לא הבינו מה אני שואל, מה אני אומר,
אתה הורים או אתה מורים?
אתה מורים. אז אמרתי, מה אתם רוצים? אמרו, רוצים שהילדים ידעו חשבון וידעו תורה ועברית וכל מה. אמרתי, טוב, ומה? וזהו, כאילו, מה אתה רוצה בחיינו? אמרתי להם, אתם צריכים יותר. כלומר, אתם צריכים לרצות, נניח. נתתי להם את הדוגמה הזאת. שכל ילד שיוצא מפה מהבית ספר הזה, הוא יהיה ילד שמצפה לבניין המקדש. כן, זה חינוך. שהילד הוא, שיגדלו פה ילדים, המייחלים למקדש, המייחלים להחזרת העבודה לציון, המייחלים להחזרת מלכות ישראל השלמה. כן, זה, אומרים טוב בעזרת השם, כן, אבל, כאילו, זה צריך להיות חלק, דווקא מורה אחד אמר שהוא, שזה תודה שאני אומר את זה מאוד, אבל, כלומר, זה חלק, אני פשוט יושב ראש ועד ההורים מתאמר ברכה, דיברתי איתו, אבל, כלומר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להצטער בצער האלוקי, אנחנו צריכים לחיות את זה שעולם חסר קורבנות זה בעיה. כשהיינו בהר הבית בכל עומד סוכות, אז בסוף אמרתי תודה רבה לאנשי הוואקף שליוו אותנו. תמיד מאוד מקפידים לבוא אותנו ולהסתכל עלינו, להשגיח עלינו שלא יהיה לנו שום צרה וצוקה. אז אמרתי להם תודה רבה, אמרתי להם תראו, אנחנו בסוכות עכשיו, וכתוב לגבי סוכות שאם אומות העולם היו יודעים כמה ברכה אנחנו מביאים להם בזה שאנחנו מקריבים את 70 הפרים בסוכות כנגד 70 אומות העולם, הם בעצמם היו עוזרים לנו ודוחפים אותנו לבנות את בית המקדש. אומות העולם לא יודעים כמה ברכה הקורבנות היו מביאים להם, כמה שפע, כמה טוב. אז אמרתי לווקשים, אמרתי לו בעזרת השם, אני מקווה שיפקחו עיניכם, כי עכשיו ראיתי שאתם קצת לחוצים, שמדי פעם אנחנו מתפללים, משתחווים וזה, אבל שאתם תבינו כמה שפע, ברכה, בית המקדש שיהיה כאן מביא לכם, אתם בעצמכם תעזרו לנו. אתם תיקחו את הפטישים, תשברו שם את הכיפה הזאת, כאן קצת את עצמם כבר, אבל, כן, אז, כי אתם תבינו כמה שפע, ברכה, מביא לנו המקדש, מביא לכם המקדש, מביא לעולם המקדש, לא רק לנו, אנחנו שליחים להביא את השפע לכל העולם. אז באמת אם אנחנו אומרים את זה לגויים, שהם היו צריכים להביא, והם היו צריכים לבוא לעזור לנו, אני חושב שזה מתחיל בתוכנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין חיסרון בית המקדש מה, כמה ברכה יכולה לרדת, כמה שפע, שפע קודם כל, גם ברמה החומרית, שעל זה הרב כאן מדבר.
אנחנו לא זוכרים את זה כל כך יותר דבר כזה.
אנחנו לא זוכרים, אבל צריך לדעת את זה.
אני לא חושב שזה גם מתואר בצורה כזאת דבר, מתואר. כאילו, מתואר יותר את העניין של לעבוד שם, ולא את העניין של מה התואר את
זה. נכון, אז זה מופיע בספרים אחרים, לא בתורה, בזוהר ועוד, מופיע כמה שפע נמשך מהקורבנות. וממילא, זה מה שהרב כאן כותב, עבודת הקורבנות שמזה נמשך שלמות גדולה, ושפרה, הוא רצונו יתברך להטיב לבריאותם, שיש חיסרון פה לאדם. אדם לפעמים מסתובב ואומר, אך, חסר לי, וכואב לו. צריך לדעת שכמה שכואב לו, לקדוש הוא כואב עוד יותר. על זה שחסר לו, על זה שאין לו. תמיד שאנחנו הולכים בהר הבית, אני חושב לעצמי, הרי, אם יש מקדש, זה אומר שעולם מחובר. כמה נשים יש להם רצונות טובים, הם לא מצליחים להגשים. כמה אנשים היו רוצים באמת להיות עובדי השם שלמים, במידות, בתורה, במעשים, והם לא, ושאין חיבור שלם, שאין בית מקדש, שאין השראת שכינה בישראל. זה כל המחובים האלה. כמה זוגות היו רוצים שיהיה להם זוגיות נפלאה. בגלל מידות מקולקלות, יש בעיות. שרי, אני נתקל בהרבה כאלה. כלומר, זה כואב. כי אנשים כל כך רוצים טוב. אתה שמעת אותם לפעמים לפני החתונה, איזה איך הם רוצים שיהיה, וזה. ועכשיו זורקים צלחות. אלא, בוא
נקשב. מה, הם
משחקים שיחות? כלומר, זה... ואתה אומר, למה זה? כי אין בית מקדש. כלומר, אין... השפע לא זורם, אנשים חסומים. מה שהם רוצים זה נשאר ברמת רצון ולא יוצא החוצה. וזה חלק מחיסרון בית המקדש. והדבר השלישי והאחרון שהרב כותב עליו, אין פה שעון, כן, אז אני יכול להמשיך כמה שאני רוצה, כן, לא יודע מה שם. הדבר השלישי, גם עבודת השם יתברך וידיעתו שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש, ואינם תלויים בו. מכל מקום חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבודות הפועלות, את פעולתם, את פעולת שלמותם באופן יותר נכבד בין ארוך. זאת אומרת, זה לא רק שאין בית מקדש, שאין בית מקדש, כמו שאמרנו, העולם לא מחובר. כשהעולם לא מחובר, אז נניח התפילה שלנו. הייתה יכולה לפעול פעולות הרבה יותר עצומות, אבל העולם לא מחובר. והמצוות שלנו, אנחנו מקדש, כן, אשר קדשת, אשר קדשתנו במצוותיך. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, קדשנו במצוותיך, כל פעם מברכים, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו מצוות. המצוות נותנות קדושה לאדם. כל פעם שאדם עושה מצווה, אז הוא מתמלא בקדושה. אז הוא מתעלה, אז הוא מתגדל. זה היה אמור להיות מורגש. אדם אחרי מצווה היה אמור להיות קדוש יותר. למה אנחנו לא תמיד מרגישים את זה? הנה, עשינו מצוות על הבוקר. אמרנו קריאת שמע, ברכת המזון ועוד. תפילין, ציצית, נו. היינו אמורים להיות קדושים. הרמח"ל כותב על זה, שברגע שאין בית מקדש, הכל נחסם, זאת אומרת, הקדושה הזאת נשארת למעלה ולא יורדת לכאן ולא מופיעה כאן באופן השלם. צריך לדעת את החיסרון, שבית מקדש קיים, הרבה יותר קל לעשות מצוות. כי כל מצווה שאתה עושה, אתה מרגיש אותה. היא מופיעה בגתר קדושה. היום, רשימו, משהו. טוב, אז הם שלושת החסרונות. טוב, בעזרת השם, נמשיך, חזקים ברוכים.